לכתוב לך את הסיפור שלי, סיפור של כוח רצון בלתי נתפס וסיום של הצלחה גדולה. אני חושבת שלסיפור שלי יש מסר גדול להורים, למחנכים וגם לנערים, נערות. אני נשואה עם 5 ילדים, נולדתי בניו יורק במשפחה סטנדרטית. אני החמישית מתוך 9 ילדים. הוריי היו מסורים מאוד אלינו, דאגו כל הזמן שלא יחסר לנו דבר, למרות שהתפרנסו בקושי רב. הייתי ילדה חכמה, חברותית, אהובה, אך מאידך עם קשיי למידה רבים. כבר בגן חובה, הבחינה גננת כי יש לי בעיית למידה, היה לי קשה ללמוד את האותיות. בכיתה א', המורה שלי הייתה צעירה, הרבתה לצעוק עליי, היו לי שגיאות כתיב. כשהגעתי לכיתה ג', קיבלתי בלתי מספיק במחצית הראשונה, ובחשבון, בהבנת הנקרא. במחצית שלאחר מכן, אמא שלי אמרה שהיא מסכימה ביום לחלוקת התעודות, שהיא מסכימה לי להישאר בבית אם אני לא רוצה, אם אני לא רוצה, כדי שלא אצטרך לחשף לשאלות של החברות, לראות את התעודה שלך. אמא שלי מאוד התחשבה בי, כמו שנראה בהמשך. בסיום שנה זו פנתה מנהלת בית הספר, והודיעה כי הוחלט להשאיר אותי בכיתה ג' שנה נוספת בכיתה ג'. הוריי לא הסכימו. הם פחדו שיפגע בי רגשית, יוריד לי את הביטחון. הם צדקו. זה היה הורג אותי. לא שאני רוצה לפסול באופן גורף, הישארות כיתה. היא יודעת על מקרים שזה עבר חופשי, אפילו עבדי טוב, אבל לא כל מהלך מתאים לכל אחד. לי זה לא התאים. אמי שלחה אותי למורות פרטיות, אף על פי שהיה מאוד קשה להם לממן. אהבתי ללכת אליהם, אבל התביישתי מהחברות שלי. הוריי רצו לתת לי ריטלין, אבל זה הביא לי תופעות לוואי שהפסיקו את זה. הייתי מפריעה למורות, מדברת, משתוללת, מוציאה אותן מדעתם. המורות היו מוציאות אותי מהכיתה 3 פעמים ביום. הייתי בורחת מבית הספר, דרך פרצה שהייתה בגדר, בשכונה מעורבת עם אפרו-אמריקנים, במיילים יודעים ארוכים. הייתי מתחמקת יחד עם הבנות הקטנות יותר, שומר לא הבחין בי. בקושי הייתי עושה שיעורי בית. המורות ביקשו ממני להביא חתימות הורים, הייתי מזייפת. אני יודעת שיש כאלה שמגיבים מאוד קשה לזיוף חתימה, וממש פוחדים שהילד שלהם הוא קרימינל. אז אני אומר לכם שזיוף חתימה צריך להדיג אתכם רק שהוא על צ'קים. ילד שמזייף חתימה על פתק של הורים, זה לא כי הוא קרימינל, אלא דווקא בני שהוא צייטן ורגיל לרצות את ההורים שלו, ולא יכול לסבול שום אימות איתם. דווקא המעשה הזה מסמן מצוקה גדולה ורצון שלא לצייר את ההורים, או פחד מפני התגובה שלהם. להורים שלי היה מספיק שכל להחליק את זה. הם לא ברחו על המעשה כמובן, אבל גרו בי בצורה מאוד כלילה. משהו בסגנון, זה מעליב אותנו שאת פוחדת מאיתנו. את יודעת שאנחנו רוצים את טובתך. היית באה אלינו, היינו חותמים לך. את לא צריכה לעשות שום דבר שהוא לא ישר. הורי העיקרים, המסורים, היו מעודדים אותי. היו מדגישים את הצדדים החזקים שבי, את הכישרונות שיש לי. הם זיהו שאני כישרונית בציור, אז הם שלחו אותי לחוג ציור. הם ראו שאני טובה בדרמה, הם דאגו שישתתף בחוגים לדרמה, כך שבבת מצווה של המחזור קיבלתי תפקיד ראשי. כשהייתי חוזרת הביתה עם מבחן בלו, קיבלתי 75, אם היא הייתה מתלהבת, תולה את המבחן על המקרר, שכולם יראו, היא נותנת לי כמה דולרים כדי ללכת ולקנות דברים. למעשה ההורים שידרו לי שהלימודים לא ממש מעניינים אותם, ומבחינתם מה שהיה חשוב להם זה שיהיה בריאה רגשית ונפשית וחברתית. ודווקא העובדה שלא דרשו ממני גרמה לי לתת 100% מעצמי, לא שזה גרם לי להיות מצטיינת או משהו. איכשהו הגעתי לכיתה ח', אני זוכרת כיצד הייתי משווה בראשי את חיי הלימודים שלי ללימודי אחרי הצהריים. אהבתי ילדים, הייתי עושה קייטנות, בייביסיטרים, הייתי גם מרוויחה גם קצת כסף. הפכתי לאחת הבייביסיטיות המבוקשות באזור. זה נתן לי ביטחון עצמי, שמחה, סיפוק. היה קשה לי לחזור ללימודים, שם חיכו לי אכזבות, כישלונות והקשיים. מי שרדפה אותי כל השנים הייתה המנהלת של בית הספר היסודי. נראה שהיא ראתה בעצם נוכחותי בבית הספר מעין כישלון אישי. היא עשתה הכל כדי להוכיח שאני לא מתאימה לבית הספר הזה או לבית ספר רגיל בכלל. שלחה אותי לכל מיני ועדות, ורק בזכות המלחמה השקטה והעיקשת של הוריי, הצלחתי להיכנס בבית הספר. וזה לאחר החגים, מיותי בכיתה ח', נקראתי לעשות בייביסיטר בביתה של משפחה בשכונה שלנו. האימא שם הייתה אדריכלית מאוד מבוקשת, והייתה זקוקה לשמירה לילדים, גם כשהיא בבית. היא הייתה כל היום בבית, ליתר דיוק, במשרד מרווח שעיצבה לעצמה בתוך הבית. היה להם בית גדול ויפה, חד קומתי, ומשהו ביופי הזה משך את עיניי. איכשהו התחלתי להתעניין במה שהיא עושה. היא הסבירה לי איך בונים בתים, מהיסודות עד הגימור. כמו רוב בנות גילים, מעולם לא נתתי דעתי על מה עומד מאחורי דירות ובניינים. מבחינתי עולים במדרגות, נוקשים בדלת וגרים. לפתע נפתח עולם חדש וקסום, עולם האדריכלות. וברגע זה ואילך, שום דבר לא עניין אותי יותר. בתחילה עיינתי בכל מיני קטלוגים של בתים. זה ריתק אותי יותר מכל דבר שראיתי בימיי. לראות בית ולאחר מכן להבין איך הוא נבנה, ואיך האדריכל דאג לחסוך עמודים, למצוא פתרונות הנדסיים מורכבים כדי לחסוך בכסף או להגדיל את היופי. לאחר מכן התחלתי לקרוא ספרים מקצועיים. בגלל העניין שזה עורר בי, התגברתי איכשהו על הקושי שלי בקריאה, אם שכחתם. ומה שלא הבנתי, שאלתי את האדריכלית. אני מוכרה לומר שהיא הייתה סבלנית אליי, אולי בגלל שהופתעה מההתעניינות של ילדה בת 14 וחצי בנושא כמו האדריכלות. התחלתי להבין איך ניתן לתכנן בניין על קרקע, תוך שאתה לוקח בחשבון את הגודל, את היתרים שהרשויות מאשרות לך. בהתחלה לא הבנתי למה שכל אחד ניקח קרקע ונהיה עליה 50 מקומות. אך הסבירה לי שכל שכונה וכל עיר מתוכנת על פי חוקים, נוקשים. היא לימדה אותי איך לנצל חלל דירות ובניינים לכמה שיותר חדרים, איך לחשוב על כל נקודה, כמו פתיחת דלת שלא תתקע באיזה ארון, איך לתכנן חדר מדרגות, איך למקם דירות. את העניינות החדשה והמוגזמת שלי באדריכלות לא תרגמה יותר מדי לציונים שלי, וזאת בלשון המעטה. למעשה איבדתי כל עניין בלימודים. הציונים היו בהתאם. יתרון אחד היה. הפסקתי להפריע בשיעורים. הייתי שקוע בקריאת ספרי אדריכלות, בסרטוט מבנים, דירות, חללים, עמודים, יסודות, ומה לא? מה לא? את מה שכתוב בלוח, את זה לא. המורות העדיפו שלא לדווח למנהלת, גם מפני שידעו שהיא לא ממש מחבבת אותי, וגם מפני שהמצב הזה בו אני שקועה בעצמי ולא מפריע, היה מתאים להם לגמרי. אך עם הציונים לא היה ניתן לשחק. הם ירדו כמעט לעומק של יסודות בניין בין 40 קומות, שזה קרוב לתהום. ההורים שלי עודדו אותי לגמרי. אני זוכרת כיצד אביג קנה לי בהפתעה קטלוג של עיצוב פנים, ואימי לכבוד יום ההולדת שלי קנתה לי ספר יקר של עיצוב ואדריכלות. בשלב מסוים אדריכלית לימדה אותי ברשות הוריי איך להשתמש בתוכנה, ומהרגע שידעתי שהיא רק ברגע שידעתי להשתמש בה, האדריכלית רק הלכה והופתעה מההתקדמות שלי, עד שבשלב מסוים החלה לתת לי מטלות מסוימות, שבשבילה זה היה בזבוז זמן, כי כל אדריכל מתחיל ידע לעשות אותם. שימו לב איך היא קידמה אותי לדרגת אדריכלית מתחילה בגיל 14 וחצי. שם, הגעתי לסיום כיתה ח', בת 15 הייתי, הסיכויים שלי להתקבל לסמינר רציני עם הציונים שלי, דמו לסיכויים לבנות בניין רב קומות על 3 עמודים, קיצור, 0 סיכויים. העובדה שהמנהלת הייתה אישיות שאליה הפונים לברר לתלמידות, הורידה את הסיכויים אל מתחת לאפס, ואני והוריי ידענו זאת היטב. בתקופת הקבלה לסמינרים התרחש לי נס של ממש, שכן בדיוק בשנה לפני עלותי לכיתה ט' נפתח סמינר חדש. הוריי פנו אל קרוב משפחה שהכיר את המנהלת. הוא סיפר לה שאני בת למשפחה טובה ומכובדת, שאני ילדה טובה, צנועה ושקטה, מה שהיה נכון לאחרונה, ושאף פעם לא חרקתי מהתקנון. אמנם ציין שאני לא מהמצטיינות, אבל לא נכנס לפירוט עד כמה אני לא מהמצטיינות. המנהלת החדשה, שעדיין לא הכיר את החוקים הבלתי כתובים של הסמינרים, הסכימה לפגוש אותי. הגעתי לשם, כולי מרוגשת, היא ועוד שתי מורות נחמדות התיישבו מולי, והיא ביקשה את התעודה. היא נבה. זמן רב, לזכותה יאמר שגילתה איפוק ולא הסגירה את ההפתעה שלה מהתעודה המאוד גרועה שלי. לאחר מכן העבירה למורות את התעודה, הם היו שחקניות פחות טובות ממנה. לבי דפק והלם, ראיתי את הפרצופים שלהם, ציפיתי לנורא מכל. לאחר מכן בנתה אליי וחלה לשאול אותי בעל פה כל מיני שאלות על היסטוריה, מדעים, לא ידעתי כלום. אז נטלה אחת המורות את השרביט וחלה לשאול במתמטיקה, שמתברר לה שבתחום זה אני מצטיינת עוד פחות. היא הבינה את הקטע וחדלה. אז פנתה אליי המנהלת ואמרה לי, ראינה, את עושה רושם של ילדה טובה, מאוד טובה, יש לך עיניים פקריות ונבונות. אני רוצה לומר לך בכנות, על פי התעודות שלך ועל פי הידע שהפגן פה, את לא ברמה של הסמינר שלנו, אבל בואי נניח כרגע לסמינר. אני רוצה לשאול אותך מהצד שלך. את חושבת שתוכלי להיענות כאן? הרי כל היום ילמדו כאן דברים שלא מעניינים אותך. אולי את צריכה לחשוב על מקום שמתאים לך, שמתאים לבד אישי רצה לומר לרמה שלך, אבל נתקעה ברגע האחרון. מקום שמתאים לדברים שאת מתעניינת בהם. הסתכלתי עליה. היא לא הייתה כמו המנהלת של היסודי, אלא משהו טוב בעיניים. לא היה לי מה לענות לה, לכן ישבתי ושקטקתי. ופתאום הייתה דימה בעיניי, ועוד אחת, פשוט עיניי נזלו דמעות. Thank you. היא מאוד נלחצה מהבכי שלי, ומיד הנגישה לי טישו והתנצלה. אני מקווה שלא נפגעת ממני, אמרה. אני באמת רוצה שתחשבי על זה, ותחזרי לה עם תשובה. אחת המורות הביאה לי כוס מים, אני בירכתי ולגמתי מהן. לא, את צודקת, אני אמרתי, את מבינה שאני לא מתאימה ללימודים, אבל אני חושבת שסמינר זה לא רק מקום לימודים, זה גם מסגרת, אני רוצה להיות בת טובה, אווירת שמיים. אז לאן שאני אלך? הם הסתכלו עליי במבט אוהד. המנהלת אמר דברים מאוד חשובים, אבל אני חושבת שיש סמינרים אחרים שיתנו לך את המסגרת בלי לדרוש ממך דברים שקשים אלייך. את לא חושבת? יכול להיות, אמרתי. אני אבקש מההורים שלי לברר. אנחנו נמתין, אמרה המנהלת. בשלב זה קמתי, אמרתי תודה והתחלתי ללכת. ואז, ביציאה, נתקלתי בכרזה גדולה, שכמותה ראיתי מחוץ לבניין הסמינר החדש כמה וכמה פעמים בחודשים האחרונים. הכרזה הזאת האמת הטרידה אותי, וגרמה לי כמה פעמים ללכת לעירייה לבקש את התוכניות של המבנה, משהו שהייתי עושה קבוע בשביל האדריכלית. לא יודעת מה נכנס בי. הסתובבתי, ואמרתי למנהלת, תגידי, אפשר לשאול אותך משהו שלא קשור לקבלה שלי לסמינר? היא ושתי המורות הביטו בי בתערובת של הפתעה וסקרנות. בטח, בוודאי. ואז עשיתי את הדבר הכי מוזר שעשתה אי פעם, ילדה שרוצה להתקבל לסמינר, פרסומות ו... הסתובבתי ואמרתי למנהלת, אפשר לשאול אותך משהו שלא קשור לקבלה שלי לסמינר? אם שתי המורות הביטו בי את הרובד של הפתעה וסקרנות, בטוח, בוודאי. אז עשיתי משהו שאף אחת שניסתה להתקבל לסמינר לא עשתה לפניי. אני מבינה שאתם הולכים להוסיף אגב חדש לסמינר 12 כיתות נוספות? כן, אמרה המנהלת, פשוט את יודעת, הרישום לסמינר מאוד גדול ו... החליטו להגדיל אותו. סליחה שאני שואלת, אבל התייעצתם לגבי התכנון של המבנה? הם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח. תסבירי. אני קצת מתעניין בתחום הזה, ואני עברתי כמה פעמים, וגם הסתכלתי בתוכניות בעירייה. אם אני מסתכלת על טופוגרפיה של השטח, עם המטרה שיש לכם כאן, אני הייתי מתכננת את זה אחרת לגמרי. את מה? יש לך את התוכניות כאן של אגף חדש, כאלה שנוכל לסרטט עליהם, שאת לא צריכה אותם. הם שוב החליפו מבט, אחת המורות הסיננה, נילה. יש חוויות שבני אדם לא מבטרים עליהם, וילדה בת 15 שמציעה לסרטט בניין, היא בפירוש אחת מהם. היא רצה לחד תיקיות והגישה לי תוכנית ענקית. ראינה, יש כאן חוסר ניצול משווע של קומת הקרקע, מחקתי במהירות תוך כדי שאני מדברת כמה חדרים. הבנות לא יכולות ללמוד בחדרים ללא חלון, זה יותר מתאים למקם כאן את האולם. תמקמו את האולם עמוק יותר, תוך כדי דיבור פתחתי אולם ענק, ביטלתי כמה עמודים בלתי נחוצים במקום כברת החדרים שהייתה שם. וכאן אמרתי, במקום האולם אתם מקבלים 4 כיתות גדולות, חלון החוצה, 2 כיתות בינוניות, משרד, חדרי שירות. הלאה, קומה השנייה. רגע, רגע, רגע. עצרה אותי המנהלת. בת כמה את? עוד חודש בת 15, אמרתי. למה? ומאיפה זה? היא ביטה בבעתה לתוכנית החדשה. אני קוראת הרבה על אדריכלות, יש איזו אדריכלית שאני עושה אצל הבייביסיטר אז. עזבי, אמרה המנהלת, התקבלת לסמינר שלנו. אני מה? רינה, אנחנו בדיוק מתלבטות עם לפתוח כאן מגמת אדריכלות. אני חושבת שהגעת עם שמיים. לא יודעת מאיפה הידע הזאת, לא יודעת מאיפה היכולות שלך לראות ככה דברים. אני, אותך, רוצה בסמינר שלי. לא משנה כמה קיבלת בספר היסודי. אני הולכת לפתוח כבר השנה מגמת אדריכלות, ובעוד 3 שנים את תצטרפי אליה אם ירצה השם. אני חושבת שאתה תהיה הילדה הראשונה בהיסטוריה שמתקבלת ללימודי אדריכליות 3 שנים לפני שהיא יכולה להתחיל בהם, ועוד לפני שהמגמה בכלל הוקמה. ברוכה הבאה לסמינר שלנו. בכיתתי, את בנות כיתתי היו ראויים את הסרטוטים שלי, והיו אומרות לי, חבל הזמן, מבזבזת כאן, לכי לעבוד, להרוויח. אבל אני אהבתי את הסמינר, גם את האווירה בו. הייתי מסרטטת תוכניות, גם תוך כדי שיעורים. כך במקום להפריע, לדבר, הייתי שקוע עמוק בתוך הדף, בדמיון. בכיתה י' הסבירה לי המנהלת, שעשתה הכל כדי להחליק את השיעוד שלי, שכדי ללמוד אדריכלות, עליי לעבור את מבחני החוץ בהצטיינות. אני אסך, אני אצליח עם הבעיות שלי. ידעתי שאני חייבת לעבור את המקצועות, ופסיתם זה בידיים. הלכתי למורות פרטיות, לקבל אפילו ציון 65, העיקר לעבור. מבחינתי הצלחה הייתה עבורי גורל החיים, שכן אם לא אצליח לא אוכל ללמוד אדריכלות. הייתי לומדת שעות ארוכות למבחנים, פי 5 מחברותיי. אם הם למדו 4 שעות, אז אני 20 שעות, לבד, בחדר, מ-11 בבוקר עד אמצע הלילה, לפעמים במשך 3 ימים. הצלחתי לעבור את המבחנים ב-65, ב-70, לא היה אכפת לי, הציון העיקר שעברתי, תודה השם. מבחני ההיסטוריה ותולות, עמדתי בציונים שמעל 90%. לא היה מה להבין, רק צריך ללמוד את החומר, בעל פה כמו טוקי. בסוף כיתה י' ב' החלו מבחני קבלה לכיתות ה' וכמובן למגלמת האדריכלות שאתה צריכה רישיון מיוחד מעיריית ניו יורק. זה היה תלוי בהנהלת הסמינר, היו מקבלים אותי בלי שאלות, אבל אלה הם דברים שהיו שייכים לכללים של החוק האמריקני. ושוב הציונים שלי עמדו לרועץ והיו מחסום בפני היכולת שלי להיות אדריכלית. יאמר לשבחה של המנהל שעשתה הכל לדחוף וללחוץ שיקבלו אותי. עד היום אני לא יודעת מה, את כל מה שעשתה, אבל מה שאני יודעת, שנערכו ישיבות מיוחדות עליי, הייתה התנגדות נחרצת, אין תקדים שתמידה עם ציונים כאלה תתקבל ללימודי אדריכלות. הם היו עניינים דווקא, אמרו שלימודים אלה כוללים דברים מסובכים, כמו מתמטיקה ופיזיקה וסטטיקה, לא סטטיסטיקה אלא סטטיקה, שאין סיכוי לאחת כזו להתחיל להבין אותם, לפחות כך אמרו. אז החליטה המנהלת לעשות משהו פשוט. הציגה בפניהם את העבודות שלי. בעצם לא היא עשתה זאת. מאחורי גבי פנתה לאדריכלית החונכת שלי, וזו הגיעה וישבה מולם, והסבירה להם שמדובר בצעירה עם כישרון מאוד נדיר, שהיא יודעת בוודאות שתהפוך לאדריכלית גדולה. כשעוד נותק ספק בליבם, היא פשוט הציגה את העבודות שלי. הם התקשו להאמין שמישהי שאפילו לא החלה לימודי אדריכלות, ביצעה אותם. חשבו שאולי היא מביאה עבודות שלה. ואז קמה המנהלת וסיפרה להם את הסיפור שסיפרתי לכם. סיפור קבלתי לסמינר בגיל 15, למרות ציוני זוועה. כשסיימה את הסיפור, היא פשוט הציגה להם את התוכנית ההיא שסתרתתי שם. לאחר רעיון הקבלה הזוי שהיא עשתה לי, היא שמרה את זה. ובצמוד לזה הראתה להם את הדמיית הבניין שנבנה בינתיים. תראו לי עוד ילדה בת 15 שתכננה בניין, ורק אחר כך תעזו לא להסכים לקבל אותה. הם היו עמומים. כל אחד מהחברים בוועדה ביקש לעיין בתוכניות. בתוכנית הספציפית ההיא, התוצאה הייתה בסופו של דבר פה אחד. הלא יומן קרה, התקבלתי למגמת אדריכלות, חלום חיי. המשכתי, התקבלתי. אם היא הייתה בלחץ, כולם היו בלחץ. לא היה קשה, לא היה קל לי. בעיקר הסטטיקה הזאת. מקצוע שמלווה בהמון חשבון ונוסחאות, ולא הצלחתי להבין מה רוצים ממני. אז לקחתי מורה פרטית, הייתי כבר בת 20. אף אחד לא היה אמור לדעת מזה. אני פשוט שילמתי, והצלחתי. סיימתי את לימודי אדריכלות בהצלחה, קיבלתי את הדיפלומה המיוחדת, אבל הסיפור לא נגמר בזה. הלכתי לרעיון עבודה, התקבלתי למקום אחד. הייתי צריך זה אחרי שהייתי צריכה לכתוב קורות חיים שלא ידעתי איך לכתוב אותם, עם שגיאות כתיב, אבל קיבלתי עזרה, והגשתי. וגם בעבודה עצמה, קראו מספר פעמים שאחרי מיילים ארוכים גיליתי מספר שגיאות. התנחמתי בזה שרבים העומדים מולי הם אמריקאים, רוסים, והם לא כל כך, הם עצמם אולי מקבלים דברים כאלה. היו פעמים שנקשו אליי והעירו לי את זה. אבל אני התקדמתי. סיפרתי למנכ״ל בשקט, בצינה, שיש לי בעיה עם זה. הוא הבין אותי. ונתן לי להמשיך, אומר לי, העבודה שלך, בסוף, היא לא מעניינת איך את כותבת. העיקר איך את מתכננת. לאחר 5 שנים קיבלתי עבודה נוספת, עם פי 2 משכורת. לא כל כך מהר ויתרו עליי. היה מריבה בין המעסיק הראשון למעסיק השני, שעם העלאת שכר אצל שניהם, בחיים לא האמנתי שאצליח עד כדי כך שיריבו עליי. זו הייתה מתנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, חודש של הודיה, של מסר גדול, שאין דבר העומד בפני הרצון. לאחר 5 שנים פתחתי עסק עצמאי, וכיום אני נחשבת לאדריכלית מאוד מבוקשת, כזו שצריכה לברור בין הצעות. אני לא אומרת את זה כדי להתגאות, וגם את הפרטים שלי תשתשתי במתכוון. כל מטרתי לעודד הורים ובנות להצליח בחיים ולא להתייאש. המסר שלי הוא שתמיד צריך לתת אמון בילד, לחפש במה שהוא כן יכול להצליח לך, לא לסמן מטרה ולבקש שכל הילדים ישתחלו בעיגול ששרטטת את לנו, אני משתמשת בעולם ההדרכלות, אלא לאפשר להם לסרטט את חייהם בעצמם על פי כישוריהם ויכולותיהם. אסור לבחון את חוכמת הילד והרמה השכלית שלו בהצלחה בלימודים. לכל אחד יש את הכישורים שלו גם מעבר ללימודים. ההורים שלי לא העלו אל דעתם שהגיע למקום שהגעתי, אך גם הם קיבלו אותי כמו שאני, ולא היה אכפת להם אם יהיה מורה או חנוונית, והאמת היא שההורים שלי, בעיקר אמי היקרה, הם הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה. בזכותם הגעתי לאן שהגעתי. אני גם חייבת המון לאדריכלית שליוותה אותי, וכמובן למנהלת שקיבלה אותי לסמינר כנגד כל הסיכויים. ומדי פעם שומרות לי מורות או חברות, איזה ילדים חכמים, נו, כמו האמא שלהם. אני צוחקת לעצמי וחושבת, לא היו יודעות מי הייתי, איזו ילדה הייתי באמת. כיום יש לי 5 ילדים חכמים ומתוקים, אלה הם בעיות לימודיות כמוני. כנראה ירשו את הגנים שבא לי, אני גרה בבית פרטי שאותו תכננתי בעצמי. עשיתי עלייה. ולאחרונה נאלצתי לעזר בשירותי אופר לילדיי, עובדת שתלווה את ילדיי בשל עיסוקיי הרבים. ויום אחד הגיעה בחורה בת 18, ולאחרונה שמתי לב שהיא מתעניינת בספרי אדריכלות. הסיפור הזה מסתבר, לא הולך להסתיים לעולם.